טוב.
רגע, הנה אנחנו מקליטים. אני, שלום, שלום טל, אני איתי, אני השוטר הרע. את אפי, אפי הוא השוטר הטוב.
את אפי אני קצת מכירה מהפייסבוק.
מה זה, באמת? זה כזה מעליב אותי.
כן, אדוני, חביבי, מה אתה חושב שאתה פה הסטאר?
כן. טל, אז רק כיוון שאני יודע שאין סיכוי שאת מקשיבה לנו, אז אני אגיד לך, יש לנו עוד...
נורא המליצו לי, אבל עדיין לא הקשבתי.
קניתי, אך טרם מספיק אותי.
אך טרם מספיק אותי לעיין בו. קניתי.
כן.
טל, טל, אני אציג את טל, כן?
אתה תציג את טל?
אני אציג את טל.
תציג אתה את טל.
אתה יודע מה, אתה רוצה להציג את טל?
לא, תציג אתה את טל, נו.
טל, שאני אציג אותי?
את, סליחה, תני לך גברים לדבר.
גברת, אני מבקש. את אורחת.
חמודים.
טל עשתה מאסטר בחקר הסרטן במכון ויצמן בשנות ה-90, אחרי זה עשתה דוקטורט בגנטיקה מולקולרית, אחרי זה עשתה פוסט-דוקטורט בסטנפורד בשנות ה-2000, אחרי זה נהייתה עמית מחקר, אחרי זה נהייתה חוקרת סרטן מוח, ואז היא מייעצת לכל מיני מוסדות בתחומים רפואיים, וכמו שאומרים אצלנו, לא מבינה מי יודע מה בתחום הזה של רפואה ודברים כאלה, וכבר כמה שנים עוד בסטנפורד?
רגע, יש גם עוד אחרי זה, כי עכשיו אני דווקא מתעסקת במחקר של אימונולוגיה ומחלות זיהומיות בסטנפורד, ובמקרה גם הייתי קצינה באבח שנערכנו למלחמה ביולוגית. לגמרי okay, במקרה, okay. אבל זה מאוד קשור.
אני רק שתדעי, יש לי תואר מאוניברסיטת דרבי, אז אני מבקש, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לכל מה שאמרת עכשיו, אני את השיעורים שלי עשיתי, עשיתי את המחקר שלי, כמו שאומרים האנשים שאני הכי אוהב באינטרנט, קראתי זה שעתיים שהייתי בשירותים. יש לי שאלה אלייך, אני בכוונה לא רוצה...
ולמדתי גם באוניברסיטת תל אביב, שכחתי להגיד.
אבל אני אגיד לך מה אני לא רוצה שזה יקרה. יש פודקאסטים אחרים שמביאים אנשים שמבינים, ואז נותנים להם איזה שעתיים לדבר על וירוסים והכל. אני לא רוצה שזה יהפוך להיות איזה דיון פסאודו-מדעי, שבו את מנסה להנגיש לנו את מה שבמילא לא נבין.
את זה כבר עשיתי, ולדעתי דווקא כן תבינו, ואני אשתף אתכם את ההרצאה בכיף.
אז אנחנו נשמח לשתף אותה דרך הפודקאסט, אבל לא בשביל זה את פה. את פה, כי אני רוצה להבין איך זה להתווכח עם מטומטמים באינטרנט. בגדול.
זה היו ימים שזה היה לי כל כך סטרספול, שאני היום כבר לוקחת את זה בקלות, ואני זורמת איתם, ואפילו עושה את זה יותר גרוע, ואומרת, למה בכלל לתת ויטמין C? הרי זה כלום, זה כלום, זה סתם שפעת, אז עדיף לשתות מים, ולהרגיש טוב, מה, אני לא מבינה מה הבעיה בכלל, למה בכלל צריך טיפול לדבר הזה, ככה אני עונה היום. וגם, זה הכל קנוניה בניו יורק, אני יודעת בדיוק מה קורה שם, הם יוצאים מאחורה של הבית חולים, הם נכנסים למסעיות עם מיזוג, לוקחים את כולם לקי ווסט, יש שם מסיבת חוף, זה הכל פרופגנדה, פאוצ'י הוא בכלל, משחדים אותו, הכל פרופגנדה, אל תאמינו לכלום.
טוב, אז זה היה פרק
מול. אבל בהתחלה...
פרק מול, תודה. סוף סוף, סוף סוף האמת יוצאת לאור.
הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה.
לא, אבל באמת, טל, אני שמתי לב, אנחנו הכרנו, כי אנחנו איכשהו הצטרפנו לקבוצות דומות על... שבה אנשים מפרסמים דברים מטומטמים, אני קורא להם מטומטמים כי אני טוב בזיהוי מטומטמים, אבל שם זה נעצר, ואת מגיעה עם המון המון אסמכתאות מדעיות, ובעריכות יושבת עם אחד-אחד.
אחד-אחד.
לא, באמת, כאילו, מה נעשה? כאילו, אני חושב שאף אחד לא שם את הגרף האקספוננציאלי של המטומטמים, שמשתפים דברים מטומטמים, גם את ה-R0 של הטמטום, הוא יותר גרוע מהקורונה. מה נעשה, טל?
זה מאוד מסוכן, כי... יש אנשים שלא יודעים להבחין בין דעה וידיעה. אחד הדברים חשובים בחיים, בכלל, ואם אתה בכלל חושב על כיוון של להיות מדען, אתה כל הזמן צריך לבדוק את עצמך. כל מחשבה שעולה לי בראש, אני שואלת האם זאת דעה או ידיעה. והרבה אנשים לא עברו את הטריינינג הזה, והם לא רגילים לשאול את עצמם את השאלה הזאת, והם מסתכלים לכל דבר, look, it's in the book, זה כתוב, אז כנראה שזה נכון. לא יודעים לברור מקורות מידע, לא יודעים מה מימן, מה לא מימן, אין להם רקע גם, כי הוא חמנות, אין להם רקע להבין את כל הידע הזה שאנחנו מפצצים בו. זו הסיבה שנכנסתי והסכמתי כאילו כל כך לנסות לעזור לאנשים להבין בעצם. כי אני חושבת שברגע שמבינים מה קורה, על איזה שביל אנחנו הולכים ולאיזה כיוון, אז יהיה הרבה יותר קל לאנשים להחליט בעצמם, מתוך אחריות אישית ומתוך הבנה של המצב, איך להתנהל ולא לחכות רק להכתבות מבחוץ. כי לפעמים אנחנו יכולים אפילו לעשות בחירות שהן יותר חכמות ממה שאומרים לנו, או להבין לבד שכן רצוי ללבוש מסכה, גם אם אני לא גונבת מסכה מתאדם איזה רופא בטיפול נמרץ, אבל אני אישית לא רוצה להיכנס למקום סגור שאנשים שם לא לובשים מסכות, וברור לי שההנחיות שניתנו לנו על ידי ה-CDC הן היו לא מדעיות, אלא יותר אסטרטגיות מבחינתם, כי הם לא שיריינו מספיק ציוד בזמן לרופאים, תכלס. אז אני חושבת שמאוד חשוב לאנשים, אנשים זה בסך הכל יצור מאוד אינטליגנטי, ומאוד חשוב להם לנסות לכל אחד להבין כמה שיותר את המצב, ולבחור מתוך איזושהי חופש אישי, לבחור איך אני רוצה להתנהל בתוך המצב הזה, ולא רק להיכנס לתפקיד הילד הקטן שאמרו לו מה לעשות, ועכשיו אני מתנגד ואני לא מאמין. תלמד להסתכל על העובדות, תלמד להסתכל על המציאות בעיניים, לא בפאניקה, אבל גם לא בביטול. לא לחשוב שכולם מטומטמים ורק אתה יודע, יש הרבה כאלה. יש הרבה שחושבים שכולם מטומטמים, ורק הם יודעים שזה סתם שפעת.
רגע, אני, תראי, אני, הסוגים של המטומטמים נחלקים לדעתי לשניים. המטומטמים, יש יותר, כן? אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על...
יש משפחות שמטומטמים, ויש זנים, ויש תתי זנים, ויש אחרי זה מוטציות של מטומטמים.
כן, הקלפיפיקציה. יש שני סוגים של מטומטמים. המטומטמים הראשונים הם אלה שמזלזלים בחומרת המחלה, והמטומטמים מהסוג השני, אני חושב שזה אבולוציה של הסוג הראשון, זה אנשים שאומרים, טוב, אולי זו מחלה נוראית, אבל אנחנו צריכים עכשיו לסבול אותה בכל מקרה. או לחילופין, אתם רואים, אין מספיק מתים, ולכן, אני לא בטוח שזה אותה משפחה או לא, אין מספיק מתים, והגיע הזמן לכן או לייצר עוד מתים, או לראות מה הגבול שלנו, מה הטולרנס שלנו למתים, בלי לעשות טקסיישן על מערכת הבריאות. באיזה מין מסוג של המטומטמים את מתמחה?
And you can't win, כי יש לי אחד כזה שהוא דווקא חבר, אבל באמת קשה לו להבין את המצב, והיום הוא פרסם, אתם רואים? רק 60,000 מתים, לא 200,000 כמו שאמרו, סתם עבדו עלינו, לא היה צריך את הסגר. אז מצב כזה אתה אומר, you can't win, כי אם היו יותר מתים, אז הוא היה אומר, אתם רואים? הסגר לא עובד. ועכשיו שיש פחות מתים, אז הוא אומר, אתם רואים? הסגר מיותר.
כן.
כן, אני רוצה לשאול אותך שנייה משהו על שוודיה. עכשיו, בהנחה, ואני אשחק פה את דבלס אדווקט לרגע, אני אשחק רגע את, לא את המטומטמים, אולי את המרושעים או משהו כזה. הסתכלתי על כל מיני מאמרים שמסבירים איך מגיעים מהר אפס לאחוז היחסים מהאוכלוסייה שאמור להביא אותנו לחיסון העדר. ובהנחה שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר המוסרי של מוות של מבוגרים, פגועי חיסון ואנשים, ואלה ששפר עליהם מזלם, את יודעת, בסופו של דבר אנשים גם זוכים בלוטו.
לגמרי. אבל איתה, אני לא בטוחה שהמטרה היא להגיע באמת לחיסון. אני לא חושבת שהמטרה של שוודיה או של קוריאה זה להגיע לחיסון עדר, ושתי המדינות האלה מתנהלות בלי סגר. לא במטרה להגיע לחיסון עדר. המטרה להגיע לחיסון עדר הייתה לבוריס ג'ונסון. זו הייתה המטרה המוצהרת שלו. הוא הלך ולחץ ידיים בכל מקום, והיום כל דבר שהוא כותב, הוא כותב stay home, safe life, ואם הוא בכלל, לא יודע, הוא יצא, בדיוק יצא מטיפול נמרץ, אז הוא עבר לקיצוניות השנייה. אבל אני לא חושבת שהמטרה שלנו היא, הוא כותב stay home, safe lives. אני לא חושבת שהמטרה שלנו היא להגיע לחסינות עדר. המטרה שלנו היא לקנות זמן, ובזמן הזה, בשאיפה, יהיו תרופות שיכנסו לאישור, ויהיה לנו חיסון בעונה הבאה, בסיבוב הבא שהווירוס הזה יתקוף אותנו.
לא, יש... אני אדבר ספציפית במקרה של, של שוודיה. אני,
כן, אני גם שוודיה לא בעד חסינות עדר, שוודיה לא בעד חסינות עדר, שוודיה הם בגישה של אחריות אישית. תשמור אתם מרחק, תפעיל שיקול דעת, אל תעשה מסיבות איסטר. הם אבל לא, הם פשוט לא רוצים להכתיב את זה כהנחיות או חוקים, והם הם משתמשים בגישה ש... ניסיתי לדבר עליה קודם, של לתת לאנשים, להסביר לאנשים בצורה אינטליגנטית, לתת להם להבין לבד מה הסיכונים, ולקוות שהם יפעלו באחריות אישית, ו, ובסך הכל זה נראה שזה עובד להם די טוב, ואנשים נזהרים.
זה לא עובד להם טוב.
נראה שהמקרים, מקרי התמותה בשוודיה, הם באקספוננט הכי חזק שכרגע בעולם הוא מאיץ, ו... לפי מה שקראנו, בסטוקהולם מסרבים...
לא, מה שאמרנו שם, מישהו ציטט נעלי חירום של בית חולים, שלא מקבלים אנשים מעל גיל 80, 70, 60, לפי מצבים מסוימים, אבל הם נמצאים ב10% day over day, של מקרה מוות, אני אפילו לא מדבר על הדבקה.
אוקיי, אני...
יש לנו מישהו שנעלם אותו מחר לשידור, היה אמור להיות היום חיכינו לו, אבל הוא שכנראה חולה, נדבק, בחור צעיר, אבא, ולא רק שלא אמרו לו לא להגיע לבית החולים, גם אמרו לו, הוא שאל אם הבן שלו יכול ללכת לאימון כדורגל, ואמרו לו בטח, בכיף, אפילו שהבן איתו בבית וכשהוא חולה.
אתה מדבר על מישהו משוודיה.
ישראלי שגר בשוודיה.
שגר בשוודיה? אוקיי, טוב, אז אני טעיתי. תורידו את זה בעריכה.
אנחנו לא עורכים שום דבר, זה הנקודה, אבל זה נחמד.
אוקיי, אז סליחה. סליחה, טעיתי, אני לא מעודכנת. אני ראיתי, קראתי כתבה שהיא כנראה מלפני כמה ימים, שדווקא טענה שזה יחסית הולך להם בסדר.
זה היה בסדר, כמה ימים.
אז אני לא מעודכנת. וכן ראיתי מכתב של רופאים ואחיות שביקשו להחמיר את הרגולציות בשוודיה.
כן.
של רופאים ואחיות שוודים. חתומים על זה, הם עשו את זה שעצומה.
כן, אנחנו מדברים בממוצע ב-110 או 100 מקרים ביום של תמותה בשוודיה. גם הבנתי שהפרוטוקול שלהם זה לבדוק רק מישהו שהוא כבר מגיע ל-ICU. זאת אומרת, מי שמתלונן לקורונה, הוא לא פשוט יישאר בבית.
אני רוצה לשאול כמה שאלות שקשורות ל...
ומה עם קוריאה?
אני לא מכיר את קוריאה.
באמת במצב מעולה. המדיניות שלהם היא הפוכה, המדיניות שלהם היא לא רק של לבדוק... את כל מי שמדווח לתחלואה, הם למעשה בודקים אחד ל-1,000 אזרחים באופן ספורדי פעם בשבוע. זאת אומרת, אצלם הפוך, הם רוצים לדעת כל הזמן מה קורה, ואז אם אתה רק השתעלת לא נכון, אתה מיד כאילו נסגר ומושפז. השוודים יותר בקטע של תשאר בבית, ואין שום עניין של סושל דיסטנסינג אמיתי, כי גם הוא, הבחור הזה, כתב בטוויטר, ככה אגב הכרתי אותו, הוא כתב בטוויטר, ומלא אנשים הגיבו לה, אז הוא אמר, שאלתי אתם, רגע, הבן שלי יש לו אימון כדורגל מחר, אז אמרו לו, כן, שילך לבורי טוב. הוא אומר, אבל אני כנראה נדבק, אמרו לו, זה עדיין בסדר. וגם זה בסדר.
אוקיי, טוב. אז אני חושבת שכנראה הגישה הכי טובה היא של קוריאה.
כן.
ולשם אנחנו צריכים לשאוף, ואני חושבת שאנחנו יכולים להגיע אליה בקרוב. בבי אריאב לפחות.
אוקיי, את יכולה לתת מתוך איזו התעסקות בזמן האחרון את שלושת הסיבות, או שלושת הוויכוחים, המטומטמים בצד השני ולהסביר, בלי להתלהם, אני יודע שאת רגילה להתלהם ובלי להתלהם, למה לתת את ההסברים שאת נותנת ביום יום?
זה סתם שפעת.
אוקיי. למה זה לא סתם שפעת?
עדיין יש אנשים שאומרים שזה סתם שפעת. ועובדים עלינו...
למאדרים. שפעת, זה לא סתם שפעת. יש אלה שאומרים שזה סתם שפעת ויש כאלה אומרים, לא, אני לא קיצוני, אני במרכז, אני אומר שזה שפעת קשה. אלא שאומר שזה שפעת קשה, אבל זה שפעת.
אז אני מסבירה. קודם כל, זו מחלה שהיא חדשה לנו. אנחנו, הווירוסים ממשפחת הקורונה בדרך כלל מסתובבים בחיות, בבעלי חיים, וזה נדיר שהם חוצים את הגבול ומדביקים אנשים. אז אנחנו לומדים עכשיו על המחלה הזאת, אז בואו נניח מראש שזה סתם שפעת, כי אנחנו לא באמת מכירים את הנגיף הזה, ובואו נסתכל על מה שאנחנו כן רואים בשטח. בואו נסתכל על העובדות בשטח. גם בסארס וגם במרס, שזה היו שתי התפרצויות של וירוסים מאותה משפחה, הם גרמו לדלקת ריאות שמדרדרת מאוד מהר, וגורמת למצוקה, לעקה נשימתית, ואצל האנשים שיותר מזה, האנשים ששרדו מהמגפות האלה, שהיו פחות מדבקות והשתלטו עליהם, יש הרבה אנשים שסובלים תופעות לטווח ארוך של הצטלקויות בריאות. ואנחנו צופים שזה המצב, אני עכשיו ירדתי לפגישת עבודה, שאנחנו צופים שזה גם יכול להיות המצב עם המחלה הנפשית. אנחנו כבר מתחילים מחקר כדי לפתח טיפול, שאפשר לתת אותו בשלב שיש דלקת ריאות, כדי למנוע את ההצטלקויות האלה שמשפיעות על תפקוד הריאות לטווח ארוך. זה לא סתם שפעת.
לא סתם העלינו אותך. אני, יש לי צלקת בריאות מדלקת ריאות שהייתה לי בשנה האחרונה, ואני רוצה להגיד, זה לא חגיגה גדולה. זה לא חגיגה גדולה. תראי מה נמצא לי על השולחן.
וואלה.
כן.
בוא נתמקד באיתי, בוא נתמקד באיתי לשם שינוי בפרק הזה.
לא, אני כבר, אני אומר, אם כבר הבאנו מישהו שמבין, אז אני הייתי רוצה לדעת, תגידי, זה נראה לך כמו פריחה? רגע. אוקיי, מה הנושא השני?
אוקיי, איזה עוד דבר בדרך כלל?
עוד דבר לגבי שזה סתם שפעת, בגלל שהאנושות לא ראתה את הנגיף הזה, אף אחד בעצם לא מחוסן, וכולנו חשופים למחלה הזאת, ויש הרבה... אם אנחנו ניתן לזה באמת להתפשט, להתנחס לזה כאילו כסתם שפעת ולא נורא, מספר המקרים, מספר האנשים שיגיעו למצב, הרבה אנשים מגיעים למצב שהם צריכים אשפוז, הם זקוקים לאשפוז הזה. בלי האשפוז הזה, אחוזי התמותה יהיו בהרבה יותר גבוהים. זה מוביל אותי לטמטום 2. סתם עבדו עלינו. זה לא 3.2 אחוז, זה בעצם 2.3, ואין הצדקה, ואין הצדקה לסגר. ובכלל, גם אם היינו לוקחים את כל אלה שנדבקו, אז בכלל זה גם יכול להיות 0.2, זה גם יכול להיות 0.6, אז בכלל אין הצדקה לסגר. ואני מנסה להסביר, אין קשר. בסוף, שתיגמר המחלה, נעשה את כל המספרולוגיה, ונראה מה באמת היו אחוזי התמותה מתוך הנדבקים, מתוך החולים, מתוך המאושפזים ומתוך ה-ICU. כרגע, זה לא הפרמטר שהוא רלוונטי ומנחה את מקבלי ההחלטות. כרגע, מה שחשוב זה המספר האבסולוטי של אנשים שביום מסוים ידפקו לבית חולים על הדלת והצטרכו טיפול, והם יצטרכו טיפול, כי האנשים שלא מקבלים טיפול, אחוזי התמותה הרבה יותר גבוהים.
יאללה.
שלא נותנים טיפול תומך.
טמטום מספר 3.
וזה משום הרבה אנשים עדיין לא מבינים. הם עדיין לא מבינים. אני רוצה להוסיף לטמטום מספר 2, שכשאנחנו מאמיסים על בתי החולים, חולי קורונה, גם הרופאים לא, הם בני אדם, והם, מערכת החיסון שלהם גם לא ראתה אף פעם את הנגיף האלה, וגם להם יש כל מיני רגישויות, ואנחנו איבדנו רופא בכיר בסטנפורד, והם בלחץ אטומי בגלל זה, החברים שלו נלחמו חייו ב-ICU, הוא מת לבד, בלי שהמשפחה שלו הייתה יכולה להיות, אנשים שעבדו איתו שבורים מזה, הם לא רק בסכנת חיים, הם נשברים מזה, שהם רואים את החברים שלהם, מתים להם בידיים, ואנחנו לא יכולים מצפונית להעמיד את הרופאים שלנו, את הצוותים הרפואיים, בסכנת חיים, ביודעין. בזה שאנחנו נאפשר...
לא נזהר,
נגיד שזה סתם שפעת, ולא צריך כלום, ונאפשר למספרי... אז מישהי אמרה, אז מה? אז שיבנו בית חולים שדה ויהיו עוד 1,000 מיטות, אז מה?
אבל מי היה רופאים? כן.
אתה שמעת מה ינתה? שיביאו סטודנטים מבית ספר לרפואה, זה קטגוריה מיוחדת.
על דבר כזה אומרים שאת אמא שלך יטפלו בסטודנטים לרפואה. יש לי שאלה אחרת. כולם מדברים על זה שיש אנשים שיותר מדי מרגיעים וכאלה, ויש את התחישים. מה התחישים הכי מפחידים? אני אגיד לך מה רץ לי בראש, ולא יודע אם אמרתי לך, אני למדתי במכלל המינהל, אבל... לא, באמת, אין לי שום מושג, אבל אני ארגיד לך מה אני קורא ואיפה הדמיונות שלי בשעת לילה מאוחרת הולכים. שוב, אני הולך לכיוון הקונספירטיבי לגמרי. אחד זה מעבר לחיות מחמד וחזרה, נגיד שאמרו שחתולים התחילו להידבק ולהדביק אחד את השני, אבל לא ראו הדבקות חזרות לבני אדם. האם יש סיכוי ש...
אני אגיד לך למה, כי זה פשוט לעונה של החתולים, אבל לא אותו, בקיץ הם יותר שמנים, הם הרבה יותר פריחים, ואז אנחנו נראה את ההדבקה בחזרה.
זה גם רק אלה שלקקו לעצמם את הביצים, את החתולים שלא לקקו לעצמם את הביצים, כנראה שזה לא היה, זה הליקוף. אז יש את העולם הזה, שתיים יש את העולם של המוטציות, שכולם אומרים סיכוי נמוך למוטציות, בגלל שה-RNA של הנגיף יחסית הוא לא מתקדם כמו של השפעת או משהו כזה, אבל סיכוי נמוך במספרים כאלה גדולים זה עדיין מפחיד. זאת אומרת, האם יש סיכוי שנראה התפצלויות שנגיע למצב שגם החיסון לא יחסה את הכל? ושלוש, מצב שאנחנו נעבור למצב שזה, קוראים לזה אנדמי, שזאת אומרת, כמו השפעת, זהו. זה יישאר כאן לנצח, ואנחנו נחיה עם איזה אחוז תמותה, כאילו, אנחנו כרגע בין מין כזה מלחמה אחרונה לפני שאחרה, זה נהיה מצב סטטי ונוראי, ואני לא יודע בכלל מהי ההשלכות של זה. מה מהדברים המטומטמים שאני אמרתי לקיצון, אני לא מרגיע, נכון? אנחנו דיברנו עם האלה שאומרים שזה רק שפעת וזה, יש את הטמטום של ה... אנחנו אגב פותחים את הפודקאסט בדרך כלל, בזה שאני צועק למיקרופון, אנחנו כולנו הולכים למות. אז מה את מכירה בצד השני שאת יכולה או להרגיע או להגיד, כן, תשמע, זה תרחיש שהוא אפשרי וצריך להיות מודעים אליו.
כן, הייתה לי אתמול שיחה כזאת עם חברה שלא יכלה להפסיק לבכות. זה סוף העולם! כלום כבר לא יהיה כמו שהיה!
יפה!
העולם נהרס!
יפה!
אין יותר עולם! אני אומרת לה, תקשיבי, אפילו בניין אחד לא התמוטט. זה לא רעידת אדמה של כל כדור הארץ, לא נפל עלינו איזה אסטרואיד. אנחנו בסך הכל רוצים להגן על הצוותים הרפואיים ועל אנשים שאנחנו לא נגיע למעבר לקפסיטי של של היכולת שלנו לתמוך באנשים, וגם כמובן אלה שאי אפשר לעזור להם ומתים. אנחנו מנסים קצת לקנות זמן כדי שיהיו תרופות. ברגע שתהיה תרופה, אז הכל יהיה יותר קל. ברגע שזה לא קטלני, הכל יראה לנו אחרת.
את מרגישה ביטחון רב שבמרוץ החימוש בין ההתפתחות של הנגיף והתפוצה שלו לבין מרוץ החימוש האנושי להתמודד איתו, אנחנו ננצח?
כן, אנחנו לא במאה ה-14. זה לא המוות השחור. נכון שארצות הברית התנהלה במשך חודשיים כאילו שאנחנו כן במאה ה-14, ואין דיאגנוסטיקה, ולאף אחד שיש לו דיאגנוסטיקה, אנחנו על פסגת הטכנולוגיה, על האולימפוס של הטכנולוגיה, אבל לא, רק ה-CDC מותר לו לבדוק, פתאום היא נהגות טוטליטרית לא ברורה, וה-CDC פישלו כמו סטודנט שנה א', כשראיתי את רשימת התקלות של ה-CDC, אמרתי, סליחה, זה אנשים שאחראים על בריאות של 330 מיליון איש, או שזה סטודנט שנה א' שבא אליי לטראבל שוטינג, שלא הצליח לו ה-PCR? זה לא טכנולוגיה חדשה, זה טכנולוגיה, אם כבר מדברים על מטומטמים, אז בואו נכריז פה את מלכי המטומטמים, ניתן להם את הקורונה, את הקראון של המטומטמים,
אני חושב ששם איך? אבל זה לא היה עניין של טמטום, אלא עניין של סוג של אוזלת יד, לא?
תקשיב, אני במכון ויצמן עשיתי כל יום PCR, זה טכנולוגיה שקיבלה פרס נובל ב-93. כמה חדשני זה יכול להיות? מדינת ישראל לפני מלחמת המפרץ הייתה ארוכה, מערך שלם של PCR לאנטראקס, אפשר להגיד את זה כבר עכשיו, זה לא סוד מודיעיני. אנחנו ידענו מול איזה יום אנחנו נערכים, ונערכנו. מתי? ב-91. אז ארצות הברית לא יכולה לעשות את זה עכשיו לאיזה שני גנים של וירוס מסכן.
אבל נשמע שגם בישראל כל הערכות על חקה, כן.
אני לא מבינה את זה, אבל יש לנו כאן מעבדות, מיקון, רובוטיקה, לצוקרברג יש מעבדה ענקית בביירה, ב-UCSF, יש את ביל גייטס עם כל המעבדה שהוא הקים בסיאטל בשביל הסיאטל פלו סטאדי, יש לנו קפסיטי לעשות היי תרופוט. ובדיקות מאוד מאוד נרחבות מהר. לא נתנו לנו לבדוק. לסטנפורד הייתה בדיקה בינואר, אנחנו לא קיבלנו אישור לבדוק עד מרץ, עד השבוע השני של מרץ.
שיט, נראה לי ה-NSA יוריד לה את השיחה.
כן. טל, אולי תכתוב לה שתתנתק ותתחבר מחדש? אתה יודע, אני חושב שעזרו אותה אולי.
שיט, זהו. בדיוק כשהאמת עמדה לצאת.
כן.
ביג פארמה, פאק. שלחתי הודעה, אני רואה שאפילו קרה. אתה עוד מקליט, נכון?
אני עוד מקליט, אני מקליט, אני לא מתכונן. המאזינים התרגלו להמתין. כתבת לה?
כן, אני רואה שאפילו לא קיבלה, אז נראה לי שבאמת התנגשו בה, וגם הורידו את הטלפון, את הסרוויס, וואו, מדהים.
כן.
זה השבק.
אופה, איבדנו אותה לחלוטין. אני אתאר למאזינים שלנו, יו, אפי, אתה לא... עשיתי היום סטייק, אבל אני אומר לך, כבר מדברים על דברים חשובים.
כרגע מדענית על התנקש ב-NSA וחיבל את הסלולרי, אבל בוא, מה הסטייק? תספר לי על הסטייק עוד, או דטה. לפינה היומית, אני אוהב את זה שאתה נושא לייף האקינג.
כן. אתה יודע, יש לי הרי פריזר, מיט פריז כזה ענק. הוצאנו נתח פלנק שישב ברוטב בולגקי, שהוא רוטב קוריאני.
כן.
ושמתי אותו על אש נמוכה להרבה זמן, ככה שהתפרק הכל בתוכו התפרק, איך זה נקרא, כל הרקמות הסחוסיות יהפכו להיות בסופו של דבר.
קלוגן?
גליקוגן, לא, גליקוגן זה מה שנמצא בשרירים, אבל השומעים המתוחכמים שלנו ידעו. היא ענתה לך אולי בינתיים בזמן שאני אצטרך?
לא, אני רואה שזה אפילו לא...
הנה, אני רואה, שנייה, יש לי בסוף שאלה לשאול אותה, יש לי איזה...
או! אנחנו כבר, זהו, פרסמנו שמדענית מסטנפורד שחשפה את האמת של הביג פארמה התנגשו באתר.
כמו הרופא הסיני הזה שפתאום נאבקו על חייו ברגע שהוא גילה את הקורונה.
כן. אז...
אני רק רוצה להגיד אבל שמהשבוע השני, זה היה מחדל נוראי, ובזמן הזה נתנו לנגיף להתפשט, וזה הטמטום הכי גדול בפסגת המטומטמים, כי כל הזמן הזה, למרות אוזלת היד של ה-CDC, אז מה שהיה חסר שם זה להגיד, יש לנו בעיה, יש לך פה ג'ננטק, ראש, כל החברות ביוטק, יש לך את סטנפורד, יש יוניברסיטי אוף וושינגטון, את כל סיאטל פלו סטאדי של ביל גייטס, שם שם 20 מיליון דולר, הם כבר שנתיים עובדים על זה, יש להם מעבדה, היו להם דגימות מאנשים מצוננים, הם ביקשו מה-CDC 10 פעמים ביום לבדוק, ולא אישרו להם, כי רק לממשלה מותר לבדוק. מה זה החוק הזה? מה זה החוק הזה? יש לך כאן כל כך הרבה אנשים מומחים, מוכשרים, טכנולוגיה, כסף, משאבים, כל מה שצריך.
למה לא נותנים לשוק לתקן את עצמו? למה... זה הכל הפעם, זה הרגולציה של הסוציאליזם הזה. אם היה לנו שוק ליברטריאני אמיתי...
נכון.
כן.
זה נכון, זה נכון, וזה מה שהוא עשה רק אחרי לחץ עצום, כי בהתחלה הוא אמר, no, I like to keep the numbers low, ורק אחרי לחץ עצום, הייתה את המסיבת עיתונאים הזאת בשישי למרץ, שאז הוא הראה פתאום את Quest Diagnostics, הוא הביא לחץ ידיים לכל האנשים הכי חשובים בארצות הברית הזה. את ה-CVS פתאום יכולים לעשות drive-thru, וה-Walgreens פתאום יכולים... ארצות הברית, אלופי העולם ב-drive-thru. היו צריכים לחכות כל כך הרבה זמן בשביל להרים את זה, למה קוריאה יכולים לעשות ואנחנו לא? אנחנו יכולנו גם בינואר לעשות את בדיוק את מה שקוריאה עשו, ולהיות היום במקום אחר, אולי גם בלי סגר.
כן. אנחנו אוהבים לעשות את הפרקים קצרים, אז לי יש עוד שאלה אחת ולאיתי יש שאלה אחת, ואז תוכלי לשאול אותנו. אבל השאלה שלי יש זה, באמת, מה התרחיש הכי מפחיד? עזבי אותי עכשיו מהרגעות. הכי מפחיד בעינייך. מה מדיר שינה מעינייך בתור מה יכול לקרות פה עוד שנה שהיא הכי מפחיד? תכניסי אותי קצת להיסטריה.
הכי מפחיד. אף אחד מהתרופות שאנחנו בודקים לא תעבוד. הנגיף כן יעשה מוטציות ויחזור אלינו בגרסה יותר קטלנית כמו סגנון אבולה, שזה כבר, אז אתה לא מדבר על שלושה, אבל אני לא רוצה באמת להכניס את האנשים ללחץ יותר.
אני אוהב את זה, זה טוב לי. אני כרגע, דרך אגב, יש לי חגורה מסביב לצבא, תמשיכי.
זה סתם בגלל שאתה אוהב חנק אוטו אירוטי, זה לא יותר מזה.
לא, אבל כשאומרים לי ברקע דברים של נגיף, זה בכלל עושה לי טוב, כן. אז אנחנו מדברים על זה שהנגיף עובר מוטציה לפני שאנחנו מצליחים לחסל אותו.
כן, ויצרנו חיסון, והחיסון לא תופס בגלל שהוא כבר עבר מוטציה. ו...
מה הסיכוי שנגיע לתרחיש כזה? סתם, את לא אומרת, אני יודע, אני לא אוהב את זה. זה לא אפס, נכון?
זה לא אפס, אבל זה סיכוי מאוד נמוך. תראה, זה פעם ראשונה באנושות, שזה... לי יש הרגשה, כי מה ההבדל בין הנגיף הזה לסארס ומרס? ואנחנו לא יכולים להיכנס לזה כרגע. אבל יש לך כמו שעושים זנים של כלבים, אפשר היה לעשות איזושהי, לא הנדסה גנטית, אבל האשרה, הנגיף הזה עבר איזושהי האשרה, בדרך הטבע או בדרך המעבדה הווירולוגית בווהאן, אין לדעת, אבל משהו הופך אותו, הוא יותר יעיל מסארס ומרס בלהדביק תאים של אנשים, הוא עמיד כמו נבגים של עובש, כאילו דורך עליו, קופץ עליו, שם אותו בספינה ל-17 יום. מה זה צריך להיות הדבר? אני בכלל לא ראיתי נגיף כזה.
באמת?
הדברים האלה הם בהחלט מפחידים. הדברים האלה הם בהחלט מפחידים. זה השתחרר לנו, אתה יודע, אם סארס ומרס היו הפודלים של הקורונה, זה השנאוצר של הקורונה. וזה כלב וזה כלב, אבל אתה יודע, אבל זה שנאוצר. הוא מסתובב חופשי. אז בהחלט מדאיג. ושלא יהפוך לרוטוויילר.
יפה.
יפה. עכשיו, לי יש משהו לשאול אותך בתור מומחית למחלות מדבקות. יש לי חבר, ספר לך את הסיפור שלו.
לא, איתי, לא מכירה. אל תעשה את זה.
אני חייב. אני חייב.
אתה מסיים כל פרק עם זה, אני חייב.
יש לי חבר, באמת, יש לו פריחה על כל הגוף.
אוי, לא, אל תעשה, טוב.
אפי, אתה על כל הגוף. יש לו ממש פרונקלים כאלה שמלאים...
אני מחכה לרופא.
תקשיבי, ממש נורא, והוא היה אצל כל הרופאים, הוא היה אצל כל הרופאים בוואלי. בסוף שלחו אותו לאיזה זקנה בסנטה קלארה. יש לה טיפול...
היא כבר לא עברה לסנטה קרוז?
לא, היא עברה והייתה בסנטה קרוז. יש לה טיפול משהו שעובר שנים, כאילו, משהו כזה, ומה שהיא עושה, הוא סיפר לי, נכנסים אליה, מורידים כאילו את כל הבגדים, והיא מוצצת את הפרונקלים האלה, והרוק, אני לא יודע, תסבירי לי מה עובד שם, הרוק שלה, יחד עם מה שקורה שם, פותר את הבעיה, אבל בפעם האחרונה, בטיפול האחרון שהוא היה אצלה, היה לו איזה אחד קשה כזה, במיוחד על הישבן, והוא הפליץ באמצע, ואז היא אמרה לו, אוי, איזה מגעיל אתה, בגלל אנשים כמוך, הצעירות לא באות יותר למקצוע. עכשיו, רציתי לשאול אותך, אם הוא סתם, זה סתם תרופה.
אומייגאד, אתה לא מבינה מה קורה עכשיו, אתה מבין שבן אדם, שהוא לא מקשיב לפודקאסט באופן קבוע, לא מבין מה קרה פה עכשיו.
אני עכשיו מתחילה למצמץ כמו קריס קומו, שהוא לא מבין את התשובה של המרואיין.
רציתי לדעת אם זה מדבק.
רציתי למצמץ, זהו, אני עכשיו מתחילה למצמץ בצורה בלתי נשלטת אחרי השאלה.
איתי מתאר את הבדיחה הזאת, כל פעם הוא עושה את היותר מגילה, רק שהוא עושה לה, הוא עושה לה סוג של אדפטציה למרואיין כל פעם, אנשים כל פעם...
אבל הגוף שלי במצמת.
זה כבר 4 שנים.
ארבע שנים הוא מספר את הבדיחה הזאת. אני מתנצל בשם ההפקה.
לא, אני רוצה לדעת אם זה מדבק. דוקטור, זה מדבק.
לא, זה לא מדבק, זה פשוט מה שהוא אכל.
טל, תודה רבה לך.
היה ממש מעניין.
כן, תמתיני שנייה על הקו.
לבריאות.
תמתיני שנייה אחת על הקו.